אוקיי, בואו נתחיל. אנחנו ממשיכים עכשיו לענייני הגרמה, נתתי את המבואות הכלליים לגבי גרמה וגרמי, ועכשיו אנחנו נכנסים קצת לסוגיות עצמן. בגמרה הדברים האלה מתחילים, נשתף פה את העניין, הסוגיה מתחילה ממימרה, שמופיעה פה בתחתית העמוד, אחרי המשנה ואחרי כל הדיונים שראינו לגבי חיובי השמירה. אז הגמרא אומרת ככה, תניא, אמר רבי יהושע, ארבעה דברים הוא עושה אותם פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. ואילו הם, הפורץ גדר בפני בהמת חברו, והכופף קמתו של חברו בפני הדלקה, הסוחר ידי שקר לעיד, ויודע עדות לחברו, ואינו מעיד לו. אז ארבע דוגמאות האלה זה בעצם ארבעה מקרים שבהם יש רק חיוב לצאת ידי שמיים ולא בדיני אדם. רש"י פה כותב, פטור בדיני אדם, אתם רואים, פטור בדיני אדם, כסבר, גרמה בנזקין פטור. אוקיי? אגב, כסבר גרמה בנזקין פטור זה מעניין, כי על פניו אין מישהו שסובר שלא. לפחות לא נראה לי שיש מישהו כזה שסובר שלא. אלא אם כן, רש"י שייך לתפיסה הזאת, והוא בפשטות הוא לא. אבל יש כאלה שאומרים הרי שרבי מאיר, שדן דינה דגרמי, הוא בעצם, גרמי הוא לא שונה מגרמה, דיברנו על זה, אלא שרבי מאיר פשוט מחייב גרמה בנזקין. ברגע שהוא מחייב את זה, אז הוא קורא לזה גרמי, כדי להבדיל את זה ממקרי גרמה, שבשאר ההלכה, לא בנזקין, בגרמה פטורים. ואז, אם זה באמת כך, אז יש מקום אולי לאמירה הזאת של רש"י, כסבר גרמה בנזקין פטור, משמע שיש בזה איזושהי מחלוקת, והסוגיה הזאת הולכת בשיטה שגרמה בנזקין פטור. כי על פניו לא נראה שיש מחלוקת, יש גרמה בנזקין באופן עקרוני פטור לכל הדעות, ובגרמי, רבי מאיר דן דינה דגרמי, ואולי אפשר מתוך הסוגיות לחשוב שיש כאלה שלא דנים דינה דגרמי. אבל זה, גם זה לא לגמרי פשוט. טוב, בכל מקרה, אז רש"י כבר אומר לנו פה שכל המקרים האלה שייכים לפרשת גרמה. לכן נתתי את כל המבואות האלה של הגרמה, כי בעצם כל ארבעת המקרים האלה שייכים לפרשת הגרמה, ואז הגמרא מתחילה לדון בכל אחד מהם אחד אחרי השני, אמר מר, הפורץ גדר בפני בהמת חברו יחידמי וכו', ואז אחרי זה אומרים, אמר מר, הכופף קמתו של חברו בפני הדלקה יחידמי, אמר מר, סוחר ידי שקר להעיד, והיודע עדות לחברו ואינו מעיד לו, זה המקרה הרביעי. זה הולך עד כאן. כאן זה נגמר. עכשיו, הגמרא אומרת, ותולייקה, אני רק נותן את המתווה הכללי של הסוגיה, ותולייקה והאיקה, ואז יש פה איזשהו סימן של כל הסוגיות שמופיעות כאן, העושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת, מתחילים לדבר פה על היזק שאינו ניכר, על מבעית את חברו, השולח את הבירה ביד חרש שוטה וקטן, וכל מיני דברים, כל מיני דברים נוספים, שגם בהם זה גרמה ופטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, ואז הגמרא אומרת, פה את המשפט הבא, אם, מי היא כתובה? נכון? יש הרבה מקרים נוספים חוץ מהארבעה האלה, והנה היא הצטריכה לי. אז למה הובאו דווקא ארבעת המקרים האלה? מהו דתימה בדיני שמיים נמי לא לחייב? כמה שמלן. אז בארבעת המקרים האלה הייתה איזושהי אבא אמינה, שאפילו בדיני שמיים לא התחייב. יש פה איזשהו צעד להקל. ושאר המקרים לא הביאו אותם, כי זה פשוט, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, כל גרמה הוא כזה, או לאו דווקא גרמה, אגב, מקרים נוספים הם לא מקרי גרמה, או לא כולם מקרי גרמה. אבל שם לא הייתה אבא אמינה, לא היה בזה חידוש, לכן זה לא הובא פה ברשימה. ואז הגמרא מתחילה לעשות צריכותה. כן, אתה צריך, אז זה בעצם אומר שארבעת המקרים האלה היו נצרכים פה, כי לולי הם היו מובאים, הייתי חושב שפטור גם בדיני שמיים. ואז הגמרא מסבירה בכל אחד מהם למה הייתי חושב ככה. אז הגמרא אומרת, הפורץ גדר בפני בהמת חברו, מעודתם הכיוון דה למיסטר איקאי מה יביר, וכולי. בכל אחד מהם הייתה אישייה ואמינה לפתור, ולכן כל המקרים האלה מובאים. וזהו, עד כאן. פה זה נגמר, ואז עוברים לנפרצה בלילה או שפרצו הליסטים, כן, המשך המשנה. שאלה מעניינת זה למה זה מובא כאן. למה ההקשר של הסוגיה גרם להביא פה את המימרה הזאת של רבי יהושע, שארבעה דברים עושה אותם פטור בדיני אדם חייב בדיני שמיים.
פורץ גדר בפני בהמת חברו.
מה?
זה הקשר לדעתי. הפורץ גדר בפני בהמת חברו, זה קשור למשנה, זה דומה למשנה.
למה?
כי גם במשנה מדובר על צון ש... היה גדר, נעל בפני הראוי, לא נעל ראוי. זאת אומרת, זה אותו, זה מקרים דומים.
אולי ההמשך אפילו, נפרצה בלילה או שפרצו הליסטים.
כן, כן.
ואז בעצם רוצים להגיד, אפרופו כן. זה, אז פורץ גדר בפני בהמת חברו, גם כן פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, ובאמת במשנה עצמה, עוד רגע נראה, באמת רואים את הדין הזה, כי כשכתוב פה פרצו הליסטים ויצא והזיק הפטור. ומה עם הליסטים שפרצו? פה מדובר על, מי ש... על בעל הבהמה. ומה עם הליסטים עצמם שפרצו? אז מהמשנה משתמע שגם פטורים. למה? כי בהמשך כתוב, הוציאו הליסטים, ליסטים חייבים. זאת אומרת שכאשר פרצו הליסטים, אז הוא פטור. כשהוציאו הליסטים, החידוש הוא לגבי הליסטים שחייבים, לא הבעלים. בעלים ממשיך להיות פטור. אז רואים שהמקרה הראשון שפרצו הליסטים, זה מקרה שבו גם הליסטים פטורים, לא רק הבעלים. כך מעיר פה גם תוספות ו... ואם זה ככה, אז ממש במשנה עצמה כבר כתוב הדין של פורץ גדר בפני בימת חברו, כי זה בעצם המקרה, נכון? פרצו הליסטים, בעל הבית פטור, אבל גם מתוך המשנה רואים, ממבנה המשנה רואים, שגם הליסטים עצמם פטורים. ועל זה באה המשנה ואומרת, פורץ גדר בפני בימת חברו, פטור. אבל פטור בדיני אדם. אבל יש חיוב בדיני שמיים, זאת אומרת, זה בעצם איזשהו סוג של השלמה למשנה, ואפרופו זה, אז כבר מביאים את כל הדין הזה, את ארבעת המקרים של הגרמה, שפטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, ואנחנו גם מתוך זה גם מבינים למה באמת הליסטים פטור, שפרץ אותה. הליסטים פטור בגלל שהוא גרמה. זה בעצם הנקודה. ומה אם הבעלים שלה בעצמו יפרוץ את הדלת או את הקיר? מה יהיה הדין אז?
לא נחשב כאילו שמר.
נכון, כי בעלים יש לו דין מיוחד, זה לא קשור לגרמה. לבעלים יש דין מיוחד, ברגע שהוא לא שמר, הבהמה, הוא חייב בנזקי הבהמה, ודיברנו על שתי כמה אפשרויות, למה, איך בדיוק להבין את החיוב הזה, אבל זה ברור, זה דין מיוחד לבעלים. ולכן מה ש... ופה אולי אני אזכיר, שתי האפשרויות שדיברנו עליהן, זה או שהוא חייב, בגלל שיש לו אחריות על כל מה שבהמתו עושה, בלי שום קשר לשאלה אם הוא פרץ. רק אם הוא היה נועל כראוי, זה היה פותר אותו, כי הוא היה אנוס. אז לכן הוא בכלל לא חייב בגלל שהוא פרץ. הוא חייב באחריות על נזקים שבהמתו עושה. רק אם הוא היה שומר כמו שצריך, זה היה פותר אותו. אז לכן באמת לגבי הבעלים אין שום משמעות לפריצה, הפריצה לא מחייבת גם אותו. הוא לא מתחייב בגלל הפריצה. להפר, הפריצה רק אומרת שאין לו פה את הפטור שיש למי ששמר כראוי, לא שמחייבים אותו בגלל שהוא פרץ, זה לפי האפשרות של האחריות. אם אני מבין שהרשלנות בשמירה היא המחייבת, אז שוב, יש מקום אולי יותר לראות את הפריצה כדבר שמחייב אותו, אבל זה לא באמת, זה מספיק שהוא לא נעל, לא צריך שהוא יפרוץ. למה זאת, בן אדם אחר שהוא לא בעלים, ברור שאף אחד לא יכול לבוא אליו בטענות על זה שהוא לא נעל. אפשר להגיד, זה לא תעמוד על דם רעך, או כן, השבת עבדה, מניעת נזק עתידי, בסדר, אבל ודאי שאין פה עילה לתביעה נזיקית. זאת אומרת, אי אפשר לתבוע את אותו אחד שלא נעל את הבהמה של חברו, על זה שהוא לא נעל. אז רואים שבכל מקרה, בין אם אני מבין שהחיוב של הבעלים על נזקי בהמתו זה אחריות, ובין אם אני מבין שהחיוב הזה הוא חיוב על רשלנות בשמירה, זה לא הדין של פורץ גדר בפני בהמת חברו, זה משהו אחר. מבחינת פורץ גדר בפני בהמת חברו, גם הבעלים עצמו היה פטור. כי פריצה זה גרמה, על דבר כזה לא מתחייבים. מה שהבעלים חייב זה בגלל חיובי בעלים, בלי קשר לזה שהוא פרץ את הגדר. ולכן יש מקומות שבהם רואים, יש ראיתי מקומות שכתבו שבנזקי ממון התחדש שיש גם חיוב בגרמה. זאת אומרת, הבן אדם שלא נעל כמו שצריך, הרי הוא לא אחראי להזק, בהמתו יצאה, ואז היא החליטה להזיק. אז בעצם ברור שאני רק גרמה, לכל היותר גרמה, במקרה הזה. אבל מה שהתורה מחייבת הנזקה בהמתו, זה גוף ממש התחדש שם, שהאדם חייב למרות שהוא רק גרמה. אבל זה התחדש רק על הבעלים, רק על מי שיש לו אחריות על נזקי הממון. אבל האמת, שזה אפילו לא באמת גרמה. כי אם מישהו לא נעל כמו שצריך, זה לא פרץ, אלא הוא לא נעל. לא לנעול זה לא גרמה. זה הופך לגרמה רק בגלל שיש עליך חיוב לנעול. זאת אומרת, סתם ככה בן אדם שלא נעל, לא יחשב אפילו כגרמה לנזקים. שכן שלי רואה את הרפת שלי פרוצה, ולא נועל. אני לא בבית, הוא לא יכול להתקן אותי, והוא לא נועל. עכשיו הבהמה יצאה והזיקה. האם הוא פטור בגלל שהוא גרמה? מה פתאום? הוא גם לא חייב בדיני שמיים. גרמה חייב בדיני שמיים. הוא גם לא חייב בדיני שמיים, הוא לא גרמה. למה הוא לא גרמה? הוא לא נעל. אם אני כבעלים לא הייתי נועל, אז כן הייתי מתחייב. נכון, אבל מה שהייתי מתחייב זה לא מדיני גרמה. מה שהייתי מתחייב, כי יש לי אחריות כבעלים, מה שבהמתי עושה, הוא אין לו אחריות. אם הוא היה גורם, זאת אומרת, אם הוא פרץ, לא רק לא נעל, הוא פרץ את הדלת שלי, שם יש לו איזושהי אחריות, אבל כיוון שזה גרמה, אז הוא חייב רק בדיני שמיים, ולא בדיני אדם. בסדר? אבל זה מה שנקרא גרמה. זאת אומרת, בן אדם בעלים על, על, על בהמה, שלא נועל את הדלת, זה לא פטור של גרמה. זה לא, סרע, זה לא, החידוש הוא לא שהוא חייב, בגלל שבעלים חייב בגרמה. החידוש הוא שיש לו אחריות על מה שבהמתו עושה, או על הרשלנות בשמירה. אפשר, לפי הצד של הרשלנות בשמירה, היה אפשר לומר, כיוון שיש עליך אחריות לנעול, זה שלא נעלת, אולי הופך אותך לגרמה, או לגרמי, או משהו כזה, ולכן אתה אפילו חייב. אבל זה רק בגלל שהתורה מראש מטילה עליך את האחריות לנעול. זה לא, המקרה מצד עצמו לא נחשב גרמה. זאת אומרת, שכן שאין עליו חיוב לנעול, לא יחשב כגרמה במקרה הזה. קצת מזכיר את מחלוקת הרמב״ם והרייבד. הרמב״ם כותב ששומר, נגיד מישהו הפקיד אצלי שדה לשמור. עכשיו אתם יודעים, דיני שמירה לומדים מכלל ופרט וכלל, שהם לא חלים על עבדים, שטרות וקרקעות. אבל בכל זאת מישהו הפקיד אצלי שדה לשמור ואני פשעתי. אומר הרמב״ם, אני חייב. למה אני חייב? שכל הפושע מזיקו. ושומר שפשע, הוא נחשב מזיק. עכשיו, אין פטור על נזק לקרקע. מי שמזיק קרקע צריך לשלם. בדיני שומרים אין חיובי שומר על קרקע. אבל בדיני מזיק אין פטור כזה. בדיני מזיק, מי שיזיק קרקע, ודאי שחייב לשלם. אז על זה כולם שואלים עליו, מה זאת אומרת, באיזה מובן הפושע הזה הוא מזיק? הוא הרי לכל היותר היה גרמה. מה הוא עושה? הוא פשע. זאת אומרת, הוא השאיר את הדלת פתוחה, ואז נכנסו בהמות ואכלו את התבועה של השדה, או משהו כזה. אז הוא פשע. וכתוצאה מהפשיעה הזאת נזקה הקרקע, או גידוליה, לא משנה מה. אוקיי? אז ברור, הוא אפילו, הוא לכל היותר גרמה, אם בכלל. אז איך אתה יכול להגיד שהדבר הזה הוא פושע? ושימו לב, אם הוא היה שומר, שומר יש עליו חיוב לנעול את הדלת. ברגע שיש עליו חיוב לנעול את הדלת, אם הוא לא נעל את הדלת, אפשר להגיד שהוא כמו גרמה או גרמי, וכשומר מטילים חיוב אפילו שהוא גרמי. להבדיל מאדם רגיל. אבל פה, כמו שאומר הרמב״ם, הרי דיני שמירה אין, כי זה קרקע. כל מה שאתה יכול לבוא אליו בטענות זה בגלל שהפושע מזיק הוא. אז אתה בא אליו מדיני אדם המזיק, לא, אבל מזיק בגרמה פטור. לכן ברור, לדעתי זה ברור, למרות שבנושא כלי באחרונים שמקשים על הרמב״ם וכולי, כבר יש כאלה שאמרו את זה, אבל לי זה נראה פשוט ברמב״ם, זה לא מנותק מדיני שמירה. ברור שאתה נחשב מזיק רק בגלל שההקשר הוא הקשר של שומר. הפקידו אצלך את הדבר הזה, ואתה פשעת בו, רק בגלל זה אתה מזיק. זאת אומרת, אם מישהו אחר היה פושע שהוא לא קיבל על עצמו שמירה, אז המעשה מהסוג הזה לא היה נחשב מעשה הזק. לא עכשיו אדם המזיק. זה לא יכול להיות יותר גרמה. לכן, אפילו שהרמב״ם קורא לזה, מחייב אותו לא מדיני שמירה, אלא מדיני מזיק, אבל הוא נקרא מזיק רק בגלל שברקע נמסרה לו השדה הזאת לשמור עליה. וכיוון שהוא מעל בשמירה, לאחד כזה, אני מתייחס אפילו במעשה של גרימה עקיפה, אני מתייחס אליו כמי שהזיק בידיים. למה? כי מראש היה עליו איזשהו חיוב לשמור. אז ברגע שהוא לא שמר, מישהו אחר שלא שמר, זה לא משנה כלום, אין שום סיבה לבוא אליו בטענות. אבל הוא, כיוון שהיה צריך לשמור ולא שמר, דבר כזה יכול להיחשב אולי אפילו גרמי, אם תרצו. ולכן הוא נחשב אדם המזיק. כי אין זה אני רוצה לומר גם כאן. אתה בעלים, לפי הצד של, שהחיוב של הבעלים הוא בגלל האחריות שלו, על הממון שלו שהזיק, אז זה בכלל לא קשור לגרמה ולא קשור לכלום. זאת אחריות. אם היית שומר כמו שצריך, היית נפטר. כל עוד לא שמרת כמו שצריך, אתה חייב באחריות על מה שהבהמה עשתה. זה לא מעניין אותי אם שמרת, פרצת, נעלת, זה לא מעניין. זאת אומרת, כל עוד לא שמור כמו שצריך, לא נפטרת מחיובי האחריות. לפי התפיסה השנייה שרואה בבעלים, זאת אומרת, שבאה בטענות לבעלים בגלל הרשלנות בשמירה, לא בגלל האחריות על נזקי הבהמה, שוב פעם אני אומר, בגלל הרשלנות בשמירה, אפשר לראות את הבעלים כמזיק. כיוון שמראש היה עליו חיוב לשמור, התורה הטילה עליו חיוב לשמור. ממילא, אם הוא לא שמר, אז רואים אותו כמזיק, כמו שאמרתי ברמב״ם שם לגבי פשיעה בקרקע. אבל זה לא, זה לא שמעשה כזה מצד עצמו נחשב מעשה של אדם המזיק. הוא לא, זה לא אדם המזיק. רק בגלל שיש עליו מראש חובה לשמור, אז אי שמירה נחשבת כמעשה יזק, בידיים. אוקיי. אז זה ההקשר של הסוגיה. אז אני רוצה באמת להיכנס רגע עוד פעם למשנה, לפני שאנחנו נכנסים לגמרא. במשנה, ההקשר, כמו שאמרתי קודם, זה הנפרצה בלילה שפרצו הליסטים. כן, הכונס צאן נדיר, ונעל בפני הקרוי ויצא והזיקה פטור. לא נעל בפני הקרוי ויצא והזיקה, חייב. נפרצה בלילה שפרצו הליסטים, ויצאה והזיקה פטור. הוציאו הליסטים, ליסטים חייבים. אז תשימו לב, יש פה חידוש לחומרה וחידוש לקולה. זאת אומרת, את החידוש לחומרה זה מה שפירטתי עד עכשיו. שכאשר אתה בעלים ומוטלת עליך חובת שמירה, אז לא צריך שתיכנס לגדרי גרמה כדי שנבוא אליך בטענות. כיוון שברגע שיש עליך חובת שמירה, כל עוד לא תעמוד בחובת השמירה, אנחנו נראה אותך ממש כאדם המזיק, או כאחראי ישירות, לא אדם המזיק, אבל אחראי ישירות לנזקי הבהמה. אבל תשימו לב, יש פה חידוש לכיוון ההפוך. מה קורה אם נפרצה בלילה שפרצו הליסטים? ויצאה והזיקה, אני פטור. למה אני פטור? אני פטור בגלל שאני שמרתי כמו שצריך. לא בגלל גרמה, זה לא פטור של גרמה. אלא כל מה שהטילו עליי זה חובה לשמור. מילאתי את מה שהטילו עליי, שמרתי. זה שהיא נפרצה בלילה שפרצו הליסטים, מה אני יכול לעשות? זאת אומרת, במצב כזה הפטור שלי לא שייך כמובן למשפחה של הגרמה. הפטור שלי נובע מזה שאין מה לבוא אליי בטענות, שמרתי כמו שצריך. שמו אליי חובה לשמור ושמרתי, זה הכל. מה שהמשנה מדברת, מה שהמשנה מדברת זה על הפטור של הבעלים. אבל אם אנחנו מסתכלים מצד הליסטים, הפטור של הליסטים זה כן פטור של גרמה. אם פרצו הליסטים, אז הפטור של הליסטים זה פטור של גרמה. אוקיי? זה כמו הפורץ גדר בפני בימת חברו שראינו בגמרא. ובאמת, התוספות פה, הזכרתי את זה קודם, אומר, או שפרצו הליסטים, ויסטריך להשמועינן, אפילו הליסטים פטורים כשלא הוציאו. היית חושב שהליסטים יהיו חייבים כשהם פרצו את הגדר? אומרים, לא, הליסטים פטורים, כל עוד הם לא הוציאו אותה. מה קורה כשהם הוציאו אותה? כשהם הוציאו אותה, הגמרא בהמשך אומרת, ליסטים, הוציאו הליסטים, ליסטים חייבים, פשיטה, כיוון דאפקו, הקיים עליו ברשותי, הוא לכל מילה. זה גמרא נראה בהמשך. כן, כיוון שהם הוציאו אותה, אז היא שלהם. אז מה קורה? תשימו לב. אם הליסטים הוציאו אותה ואז היא הזיקה, הם מתחייבים, לא כי אז זה פתאום הופך להיות גרמי, או בגדרי הגרמה השונים. לא, הם הופכים להיות פשוט כבעלים. קם על הברשותי, הוא לכל מילה, הם קנו אותה. כיוון שהם קנו אותה, הם חייבים בתור אדם, מי שממונו הזיק. אוקיי? אחרי זה הם דברים, קם לה בהפה, מעמיד בהמת חברו, הקמת חברו, אנחנו נראה את זה בהמשך, את הגמרא הזאת. אבל זה צריך להבין שהליסטים, הדיון על הליסטים והדיון על הבעלים זה דיון אחר. וכאשר פרצו את זה הליסטים, הבעלים פטור לא כי הוא גרמה ולא גרמי ולא שום דבר כזה, הוא פטור כי הוא שמר כמו שצריך. מה הוא יכול לעשות שהליסטים באו ופרצו אותה? הוא נעל כמו שצריך. הליסטים פטורים מדיני גרמה. לכן הם פטורים. מה קורה כשהם הוציאו אותה? לכאורה הם עדיין גרמה. הם הוציאו אותה, אבל משם ועלה בהמה החליטה ללכת להזיק, אז זה עדיין גרמה. נכון, אבל אחרי שהם הוציאו אותה, הם קנו אותה, ושהיא שלהם, אני אומר, זה אבא אמינה בגמרא בהמשך, אחרי זה ניכנס לזה יותר, היא הופכת להיות שלהם, וברגע שהיא הופכת להיות שלהם, הם חייבים בתור אדם שממונו הזיק. עוד פעם, יצאנו כבר מגדרי גרמה, זה לא קשור לגדרי גרמה, חזרנו לחידושים שיש על על הבעלים עצמו.
זה אומר שחייב להיות שהם עשו מעשה קניין, כדי שתהיה ברשותם, משכו או משהו כזה?
באופן עקרוני, כן.
ואם הם רק גרמו לה לצאת על ידי חבטות או דברים כאלה, שזה לא מעשה קניין.
וכישוע וקמו לה בהפה, זה מה שהגמרא שמדברת. לפחות בשלב הראשון מדברים על, ממש על קניין, עוד פעם, זה קניין במובן שלפחות של קנייני גזלה. וקנייני גזלה זה לא בדיוק אותו דבר כמו קניינים רגילים. אבל טוב, כל זה אנחנו עוד נעסוק בהמשך. תוספות, נפרצה בלילה, אף על פי דתנה, נעל בפניה כראוי, פטור. כן, שואל תוספות, אז מה החידוש? הרי כתוב שאם הוא נעל בפניה כראוי, פטור. אז איץ צריך למתנה, נפרצה בלילה, פטור. אז למה צריך להגיד לי שגם אם היא נפרצה בלילה, גם אז הוא פטור? אבל בואו, נעל כמו שצריך. ברגע שהוא נעל כמו שצריך, הוא פטור. מה יש לחדש בזה שהיא נפרצה בלילה? זאת אומרת, תוספות, בכל זאת היה צריך להגיד את זה. כדי דייק בפרק, אגב, הוא מוסיף נפרצה בלילה. אתם רואים, נפרצה בלילה? רואים פה? נפרצה בלילה או שפרצו הליסטים? למה דווקא בלילה? אז הוא אומר פה ככה, כדי דייק בפרק כמה, הביום חייב, דקלה איטלי למילטה, ומסתם הידע שנפרצה. זאת אומרת, אם זה היה נפרץ ביום, אז אדם באיזשהו שלב שומע שהדלת של הבהמה שלו נפרצה, הוא אמור ללכת ולתקן את העניין. ברגע שהוא שמע ולא עשה את זה, ואז קרה הנזק, אז האחריות היא עליו, שוב פעם, לא קשור לגרמות ודברים כאלה, האחריות של אדם המזיק. נכון שנעלת כמו שצריך וזה נפרץ מעצמו, אבל אם זה נפרץ ביום, אז אתה בעצם, ההנחה היא שאתה בעצם היית אמור לשמוע על זה, ואם לא עשית כמו שצריך, חזרת להיות אדם שלא שמר על הרכוש שלו. ולכן אתה חייב. זה החידוש של המשנה, שאם היא נפרצה בלילה, ואז הוא כנראה לא שומע על זה, אז משהו נעל כמו שצריך בהתחלה, זה פותר אותו, נפרצה, מה הוא יכול לעשות? אינמי, אומר תוספות תירוץ שני, אינמי, בלילה, אפילו נודע לו שנפרצה, ויצתה הבהמה, אין לו לתרוח יותר מדי, לחזר אחריה באפלה. מה הוא אומר? תירוץ שני, אם נודע לו שנפרצה, בלילה, כן, ההנחה של התירוץ הראשון הוא, מה הדין לפי התירוץ הראשון? אם נודע לו שהיא נפרץ בלילה.
ברור שצריך ללכת ולסגור את זה.
נכון? כל ההנחה פשוט שבלילה הוא לא יודע. אבל אם הוא היה יודע, אז הוא חייב ללכת לסגור, או לחפש אותה ולוודא שהיא לא עושה נזקים. לפי התירוץ השני לא. בלילה הוא פטור אפילו שנודע לו. למה? כי בן אדם לא צריך לקום מהמיטה ולרדוף אחרי הבהמה שלו, לסגור את הדלת, להתחיל לעבוד שם באמצע הלילה, הוא עשה את מה שהוא צריך, הוא נעל כמו שצריך, ולכן הוא פטור. עכשיו, זה ברור, פה זה, למה אני מביא את זה? כי זה מחדד הרבה יותר, התירוץ השני של תוספות לפחות, מחדד הרבה יותר את הנקודה שאמרתי קודם, שהדיון לגבי הבעלים הוא לא קשור לשאלה של עד כמה המעורבות שלו היא ישירה או עקיפה. זאת לא שאלה של גרמה, גרמי, או מעשה בידיים, או מה שלא יהיה. השאלה היא פשוט, האם הוא מילא את חובתו. וברגע שהוא נעל כראוי, הוא מילא את חובתו. השאלה שלגבי החלוקים, התירוצים של תוספות, זה מה קורה אחרי שהוא מילא את חובתו. זה נפרץ, לא באשמתו, אבל זה נודע לו. נודע לו שזה נפרץ. האם החובה חוזרת עליו, ועכשיו הוא שוב פעם נחשב כמי שלא מילא את חובתו. אז ביום ודאי שזה ככה. אבל בלילה, תירוץ ראשון אומר, אם הוא שמע, חוזר את החובה שלו לנעול, ואם הוא לא נעל, אז הוא חייב. אבל בדרך כלל בלילה לא שומעים. התירוץ השני אומר, לא, כיוון שזו תירחה לקום, ובסך הכל הרי הוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות, הוא נעל כראוי. אז מה לעשות? למה הוא צריך לעשות בתוצאות למשהו שלא הוא גרם לו? לכן במצב כזה, בעצם לא הטילו עליו את התירחה לנעול. אגב, זה מסתדר קצת יותר טוב עם התפיסה של הרשלנות בשמירה מחייבת, ולא של האחריות, כי בפשטות האחריות, אז האחריות של מוטלת עליך לכל מה שהבהמה שלך עושה, כל עוד לא היית אנוס, ופה לא היית אנוס. אפשר בדוחק להגיד שאם אתה ישן בלילה, לא יטריחו אותך לקום, ומבחינת חזל זה נחשב שאתה גם אנוס. אולי, לא יודע. אבל נדמה לי שיותר קל להבין את זה לפי התפיסה הראשונה, התפיסה שהרשלנות בשמירה בעצם מחייבת. אני רק מזכיר לכם שבאבן האזל, בשיעור הקודם, ראינו באבן האזל, שהוא הביא את הדוגמה, את הנפקמינה בין שני הצדדים האלה, למה מתחייבים בנזקי ממון, האם זה הרשלנות בשמירה או אחריות על הממון שהזיק, אז אם אתם זוכרים, הוא הביא שם בתור נפקמינה, אמרתי שאני לא בטוח שאני מסכים איתו, על בהמה שהייתה שמורה לא על ידי הבעלים. הבעלים בעצם פשע, לא שמר כמו שצריך, אבל בא איזה שכן ונעל את הדלת. ועכשיו הבהמה יצאה והזיקה. אז הרשלנות בשמירה הייתה פה, אבל מצד שני הבהמה הייתה שמורה, זה לא שהבהמה לא הייתה שמורה, ואמרתי שמה שאפשר להבין את הנפקמינה לשני הכיוונים, לא נחזור לזה כאן. אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם, שהמקרה שמופיע כאן הוא הפוך. זאת אומרת, שם הוא דיבר על מצב שהבעלים לא עשה את מה שצריך, אבל מישהו אחר בא ושמר במקומו. כאן מדובר שהבעלים כן עשה את מה שצריך, הוא נעל כראוי. בא מישהו אחר ופרץ את הגדר עבורו, לא עבורו, אלא כן, של הבהמה שלו. שאלה אם זה מקים בחזרה את האחריות שיש לבעלים. לכאורה מצב הפוך, וכאין הנפקמינה שראינו שם, אנחנו רואים פה רק לכיוון ההפוך. אמרתי שגם פה זה לא נפקמינה הכרחית. נקודה נוספת, כדאי לשים לב פה, שהחיוב של הליסטים והפטור, או החיוב או הפטור של בעל הבית לא קשורים זה לזה. וזה קשור, אני חושב, למה שאמרתי קודם. את השאלה האם הליסטים חייבים או לא חייבים, לא קשורה לשאלה אם הבעלים חייב. כי היה מקום להגיד, אם הליסטים חייבים, אז בעל הבית פטור, כי כבר יש מי שמשלם, או להפך, אם הבעלים חייב, אז הליסטים פטורים, כי כבר יש מי שמשלם. לא בגלל פטור של גרמה או משהו כזה, אלא כי כבר יש מי שאחראי, אין מה לשלם, הנזק מכוסה. זה פטור מתשלום, זה לא פטור על האחריות שלך. אבל פה במשנה ובגמרא אנחנו רואים לא ככה. שאנחנו רואים שהפטור של הבעלים והפטור של הליסטים לא קשור בכלל אחד לשני. הבעלים פטור או חייב לפי השאלה אם הוא עשה את מה שהוא צריך לעשות. אם הוא נעל כראוי, היה לו לדעת, לא היה לו לדעת, לילה, יום, תרוצי התוספות, כל מה שראינו. אבל זה לא, כל זה לא קשור בכלל לשאלה עד כמה האשמה יש על הליסטים. שום דבר, אנחנו פשוט דנים האם הבעלים חייב או פטור. יש דיון בלתי, וזה דיון על האחריות שלו, על ממונו. לא בגדרי גרמה, זה חייב שלו על ממונו. לגבי הליסטים, הדיון הוא רק בגדרי גרמה ולא קשור באמת לחיוב של בעל הבית. ולכן יש מצב שבו גם הליסטים פטורים וגם בעל הבית פטור. הפטור הוא לא נובע מזה שיש מישהו אחר שמשלם. כל אחד מהם פטור מהסיבות הרלוונטיות שלו. אני מביא את זה כדי לחדד עוד יותר את מה שאמרתי קודם, שהדיון על בעל הבית והדיון על הליסטים הם שני דיונים בלתי תלויים. הדיון על בעל הבית צריך לבדוק האם במצב כזה יש לך אחריות על מה שממונך גרם. והדיון על הליסטים הוא בשאלה של גרמה בנזקים. או אם הוא משכו וקנו את זה, כמובן, אז הם הופכים להיות בעלים. אבל דבר כרגע לפני שמדובר שהם משכו, כן? כשהם פרצו את הדלת. אז כיוון שהדיונים האלה הם בלתי תלויים, אז באמת יכול להיות מצב ששני הצדדים פטורים. השאלה המעניינת היא, מה יקרה אם שני הצדדים יהיו חייבים? למשל, בעל הבית שם כותל רעוע, לא שמר כמו שצריך. בסדר? והליסטים פרצו את הכותל. אז בעצם פה הייתה גם פשיעה של בעל הבית, באופן עקרוני היה מקום גם לחייב אותו. מצד שני, הליסטים בעצמם, בסופו של דבר אולי גרמו לנזק, לפחות בגרמה של בדיני שמיים, השאלה מה לדון בעניין הזה. אז פה יש מקום להתלבט, כי אם נגיע למסקנה שבאופן בלתי תלוי כל אחד משני הגורמים חייב, גם הבעלים וגם הליסטים, אני צריך לראות מה עושים עם זה. ולא ישלמו לנזק פעמיים, אוקיי? אז טוב, צריך לבדוק, יכול להיות הבעלים משלם לנזק, והליסטים יהיה חייב להחזיר לבעלים, או שהם יתחלקו חצי-חצי, או לא יודע מה, אפשר להעלות כל מיני אפשרויות. זה כבר קשור לשאלה של שניים שגרמו הזק ביחד, אני לא נכנס לזה כאן. אבל באופן עקרוני, אני רק רוצה לומר שהדיון על הבעלים והדיון על הליסטים לא קשורים זה לזה. טוב, עכשיו בואו ניכנס לגמרה שלנו לגבי פורץ גדר בפני בימת חברו. הגמרא שואלת, שאלה מפתיעה, אמר, הפורץ גדר בפני בהמת חברו, איך ידמי? אילי, מה בכותל בריא, בדיני אדם נמי נחייב. איך היה מדובר שם? מדובר בכותל בריא, בכותל רגיל, כותל תקין. אז הפורץ היה צריך להתחייב גם בדיני אדם. אז מתרץ לגמרא שמדובר בכותל רעוע. בסדר? זה פחות או יותר המהלך. עכשיו, השאלה הראשונה של הגמרא היא שאלה מאוד מוזרה. מה זאת אומרת, אילמה בכותל בריא בדיני אדם נמי נחייב? זה סביר שבכותל בריא אתה תחייב את הפורץ גם בדיני אדם? זה נסתר מהמשנה. במשנה כתוב שפרצו הליסטים.
פרצו הליסטים
פטור. אמנם לא כתוב שהליסטים פטורים. כתוב שהוא פטור. אבל דייקנו מההמשך שאם הוציאו הליסטים, אז הם חייבים. משמע שבפרצו הליסטים, לא רק הבעלים פטור, אלא גם הליסטים פטור. נו, אז רואים שמי שפורץ גדר בפני בהמת חברו, גם בכותל בריא, לא מדבר שם בכותל רעוע. בכותל בריא פטור. אלא אם כן נעשה הוקימתא שגם במשנה מדובר בכותל רעוע. זה מוזר. הגמרא לפחות לא עושה את ההוקימתא הזאת במשנה, היא עושה את ההוקימתא הזאת ברשימה של רבי יהושע לגבי פורץ גדר בפני בהמת חברו, שחייב פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, על זה עושים הוקימתא שזה כותל רעוע, כי כותל בריא היה צריך להיות חייב. חייב בדיני אדם. ומה עם המשנה? אז גם במשנה נעשה הוקימתא של כותל רעוע, ובכותל בריא באמת הליסטים יהיו חייבים. זה מחזיר אותנו שוב לדיון שאמרתי קודם, אם באמת זה היה כך, אז היה אולי מקום להחזיר בחזרה את הקשר בין החיוב של הליסטים לחיוב של בעל הבית. כי מה ההבדל בין כותל רעוע וכותל בריא? כמו שאמרתי קודם, בכותל רעוע כבר הבעלים פשע. אם הבעלים פשע, אז יש מקום לדון מה קורה עם הליסטים. אז הליסטים אולי פטורים בדיני אדם, חייבים בדיני שמיים, אבל פטורים בדיני אדם. אבל בכותל בריא אין מה לחייב את הבעל הבית, כי הוא נעל כראוי, הוא שמר כמו שצריך. אז אם יבוא עכשיו הליסטים ויפרוץ, אז מה יש לפתור אותו? כל מה שאני פותר אותו זה רק בגלל שיש מישהו אחר שחייב. אבל פה הבעל הבית שעשה את מה שצריך לא חייב, כי זה כותל בריא. במקום כזה אולי באמת נחייב את הליסטים. אבל כאמור, כל זה לא, בפשט המשנה זה לא נכון, כי כמו שדייקתי בכל המהלך עד עכשיו, אין קשר בין הדיון על הליסטים לדיון על בעל הבית. הפטור של הליסטים זה לא בגלל שבעל הבית חייב. הפטור של הליסטים הוא פטור מדיני גרמה.
חוץ מזה, זה אומר שאנחנו מחייבים אותם בגרמה. את הליסטים שפרצו, זה גרמה, זה לא, הם לא עשו את
הליסטים. אתה יכול להגיד.
זה אומר שגרמה בנזקין חייב?
לא יודע, אתה יכול להגיד שאולי אם זה כותל בריא, זה לא גרמה, אלא זה גרמי. ורק בכותל רעוע זה גרמה. כי למשל, זה בריא הזק, תלוי מה הקריטריונים שלך להבדל בין גרמי וגרמה, אבל נראה בהמשך אפשרות כזאת. אבל אפשר היה להגיד שזה לא נכנס לגדרי גרמה הפטור לפחות. אולי זה גרמי, אולי זה אפילו יותר מזה. אבל אני אומר, על פניו, הגמרא הזאת זה גמרא נורא מוזרה. זה לא רק שהיא אומרת אמירה שסותרת את המשנה, היא עוד מקשה קושייה על רבי יהושע, שהקושייה מניחה הנחה שנסתרת מהמשנה. זאת אומרת, לא רק שאי אפשר להגיד את זה, לא רק שאת מרשה לעצמה להגיד דבר כזה, למה שסותרת את המשנה, אלא היא התמאה על רבי יהושע, איך הוא אומר אחרת? מה התמאה? מה שהתימהון שלך, של הגמרא, כן, זה נגד המשנה. טוב, אז נראה את זה בראשונים. למסקנה, בכל אופן, הגמרא אומרת שמדובר בכותל רעוע. אוקיי? אז בכותל רעוע בעצם, הליסטים פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. למה? כי זה גרמה. ואז כמובן עולה השאלה שדורון באמת העלה קודם, ומה קורה בכותל בריא? אז בכותל בריא זה לא גרמה? לכאורה אין הבדל בין הריאות של הכותל והבריאות של הכותל לעניין הגדרתך כגרמה. זה יכול להיות רלוונטי לעניין החיוב של הבעלים. בכותל רעוע הבעלים לא שמר כמו שצריך, אתה יכול להגיד שאני פותר את הליסטים או את הפורץ בגלל שהבעלים לא שמר כמו שצריך, הבעלים לא שמר כמו שצריך, אז אני בעצם מחייב אותו, ממילא אין לי מה לחייב את הליסטים. בכותל בריא אני לא מחייב את הבעלים, לכן אני יכול לחייב את הליסטים, אבל אז כל הדיון הוא בשאלה האם הבעלים חייב והחיוב של הליסטים הוא רק נגזר ממילא. זה לא שאלה בדיני גרמה, אבל בגמרא משתמע, וכך היינו גם ברש"י קודם, שהדיון פה הוא פטור בדיני גרמה, זה לא קשור לשאלה אם הבעלים מתחייב או לא. אז אם זה לא קשור לבעלים, אז מה זה משנה אם זה כותל רעוע או כותל בריא? בשני המקרים יש פה גרמה. אמרתי קודם אפשרות ליישב, אבל אני מעלה פה, מציב פה שוב פעם את השאלה של דורון. בהחלט שאלה מתבקשת כאן. עכשיו בהמשך, הזכרתי לכם בגמרא, שבהמשך הגמרא מביאה צריכותות כדי להסביר למה את ארבעת המקרים האלה היה צריך להביא. ולכל אחד מהמקרים הגמרא אומרת שהייתה הווה אמינא לפתור אותו גם בדיני שמיים, כמה שמלן שלא, שלא פותרים אותו בדיני שמיים, רק בדיני אדם. במקרה של פורץ גדר בפני בימת חברו, אז הגמרא אומרת כך, פורץ גדר בפני בימת חברו, מהו דתימה? כן, באים להסביר למה היה צריך להביא את זה במימה של רבי יהושע. מהו דתימה? כיוון דלמיסטר איקאי, מה יביד? בדיני שמיים נעמי לו לחייב, כמה שמלן. את כותל רעוע צריך בעצם לסתור אותו, כי הוא מסוכן, הוא יכול ליפול ולהזיק. אז לכן, בעצם הוא עומד לסתירה. אז כאשר יבוא בן אדם שפרץ כותל רעוע בפני בהמת חברו, היה מקום להגיד שאנחנו לא נחייב אותו אפילו בדיני שמיים. למה? כי הוא בעצם עשה את מה שבן כל אחד צריך לעשות, הוא סתר את הכותל כדי שהכותל לא יזיק. זה שאחר כך הבהמה הזיקה, בסדר, מה לעשות, אבל הייתי צריך לסתור את הכותל כדי שהוא לא יזיק, ולכן הייתה הווה אמינא שאפילו בדיני שמיים הוא לא יתחייב, כמה שמלן שכן. זה כמובן מחזד עוד יותר את השאלה שדורון שאל קודם, אז בעצם אנחנו רואים שכל הדיון פה הוא דיון בשאלה של עד כמה המעשה שלי הוא מעשה מחייב, זה לא תלוי בשאלה האם בעל הבית חייב או לא חייב. אלא הייתה פה הווה אמינא לפתור אותי בדיני שמיים, בגלל שהכותל הזה בין כה וכה היה צריך לסתור אותו. אז כותל בריא אין הווה אמינא לחייב אותי, לכן הייתי, לפתור אותי, לכן ברור שהייתי מחייב אותו בדיני שמיים, אבל למה בדיני אדם בכותל בריא? בדיני אדם זה עדיין גרמה, אז למה לחייב אותו בדיני אדם? אוקיי, רש"י פה על המקום כמובן מרגיש בקושי הזה, ואומר דבר שעל פניו נראה מאוד דחוק. הפורץ, קודם כל רש"י אומר ככה, הפורץ גדר, שימו לב, ויצאה הבהמה וברכה. מה זה? אז בפשטות ויצאה הבהמה וברכה, הכוונה שלא שהבהמה יצאה והזיקה, אלא אני גרמתי נזק לבעל הבהמה כי הוא איבד את הבהמה שלו. או במילים אחרות, רש"י מסב את כל הדיון מדיון על נזקים שהבהמה עושה לדיון על הנזק שנגרם לבעל הבהמה מזה שהבהמה ברכה לו. לא מדובר שהבהמה אחרי שהיא ברכה היא הזיקה. במשנה מדובר על נזקים שהבהמה גרמה. אם פרצו הליסטים, בעל הבית פטור, פטור על מה? לא שייך לפתור את בעל הבית הזה שהבהמה שלו ברכה. הבהמה שלו ברכה, אז הוא יפסיד, מה יש לפתור אותו? ברור שהדיון במשנה הוא דיון על נזקים שהבהמה גרמה. וכשכתוב שפרצו הליסטים, בעל הבית פטור וגם הליסטים פטורים, הכוונה פטורים מהנזקים שהבהמה תגרום אחרי שהיא יצאה. רש"י פה משום מה, וצריך להבין למה, ורש"י פה משום מה בוחר לפרש את הגמרא על אובדן של הבהמה, לא על נזקים שהבהמה עשתה. השאלה אם אני נחשב מזיק שפרצתי את הגדר והבהמה יצאה. טוב, אז עכשיו צריך להמשיך להבין איך הגמרא הזאת עובדת הלאה.
אולי רש"י אומר...
מה?
אולי רש"י אומר ברכה לא כדי להגיד מה שאמרת, אלא כדי להגיד שזה לא זה לא שהליסטים הוציאו אותה במשיכה.
אבל מדובר פה עדיין על נזקים שהבהמה עשתה,
כן.
הוא רק בא להוציא פה מציורים אחרים, מאפשרויות אחרות שיגרמו לבהמה לצאת. אני לא יודע, אני חושב שפשט רש"י הוא לא כזה, אבל זאת אפשרות, אני גם חשבתי עליה, בדרך כלל לא לומדים ברש"י ככה, אבל עקרונית יש אפשרות כזאת. תראו את הרש"י בהמשך, אולי אפילו יחזק כזה יותר. אם בכותל בריא בדיני אדם נמי נחייב, אומר רש"י, מיה הכותל, דהה בידיים עבד, והבהמה ליקה למימר דה מחייב, דעת נן פרצו הליסטים, פטור. אומר רש"י, שאלנו הרי בגמרא, למה בכותל בריא הגמרא מניחה שהוא יתחייב גם בדיני אדם, הרי זה ממש כמו פרצו הליסטים. אומר רש"י, נכון, על נזקי הבהמה הוא יהיה פטור. מדובר פה על החיוב שלו בכותל, זאת אומרת, על הכותל, הוא הרס את הכותל, ועל זה הוא יהיה חייב בדיני אדם. זה מה שהגמרא שואלת. אם בכותל בריא, בדיני אדם נמי נחייב, הכוונה על הכותל, על הבהמה באמת לא. ואז רש"י אומר לנו, שעל נזקים של הבהמה, בין בכותל בריא, בין בכותל רעוע, מי שפרץ את הכותל לא יהיה חייב בדיני אדם. זה יהיה גרמה שפטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. ומה שהגמרא אומרת פה, שבדיני אדם נחייב, הכוונה רק על הכותל. ולכן הגמרא אומרת, הדין הוא דין נכון. הפורץ גדל לפני בהמת חברו בכותל בריא, באמת פטור בדיני אדם, חייב בדיני שמיים. אך בלשון רבי יהושע, שכתוב פטור בדיני אדם בלי שום הסתייגות, לא משתמע שהוא דיבר על זה. כי היה צריך לציין שלפחות על הכותל הוא כן צריך לשלם בדיני אדם. הוא לא ציין את זה. אז איכשהו נראה שהכל פטור. אבל לגבי הפטור על הבהמה זה באמת דין נכון. ואין הבדל בין כותל בריא וכותל רעוע, כמו שבאמת מוכח מהמשנה. ברור לגמרי מה מאלץ פה את רשי להסביר בצורה הזאת שמדובר על הכותל. מה שמאלץ אותו זה הקושיה ששאלתי קודם מול פרצו הליסטים במשנה, שפרצו הליסטים במשנה, הליסטים פטורים, אלא אם כן הוציאו, כי זה גרמה. ושם בפשטות מדובר גם על כותל בריר, לא רק על כותל רעוע. אוקיי? ולכן רשי אומר, אין ברירה אלא להגיד שהגמרה פה, כשהיא אומרת שהוא חייב בדיני אדם, מדברת רק על התשלום על הכותל. לא מדובר על החיוב, על נזקי הבהמה. אבל זה פרשייה נפרדת מהשאלה של האם מדובר על בהמה שהזיקה או בהמה שניזוקה. ניזוקה כמובן, זאת אומרת, עבדה על הבעלים שלה. אמרתי שזה מחזק עוד יותר את ההצעה שהוא עלתה כאן קודם, כי באמת, אם באמת רשי מדבר על האובדן של הבהמה עצמה, לא על זה שהבהמה הלכה והזיקה, אלא האובדן של הבהמה, אז הוא היה יכול אולי גם ליישב את הקושי מהמשנה ככה. למה הוא... יש ברשי פה שני חידושים. חידוש אחד, לכאורה. חידוש אחד שמדובר פה על בהמה שעבדה, לא על בהמה שהזיקה. והשאלה, האם הפורץ גדר חייב לשלם לבעלים על הבהמה שלו, שעבדה לו. זה חידוש אחד, שאמרנו בסוגריים, אולי רשי לא מתכוון לזה, אבל ככה בפשטות לומדים בו. חידוש שני ברשי, שמה שכתוב בגמרא, אם בכותל בריא בדיני אדם נמי לחייב, זה מדבר על חיוב על הכותל, לא על נזקי הבהמה. עכשיו, החידוש השני ברור לי למה רשי נאלץ להגיד אותו, הוא עצמו כותב. על הבהמה אי אפשר להגיד שהוא חייב, כי הרי פרצו הליסטים, כתוב במשנה שפטורים. נכון? אבל זה מדובר על הנזקים של הבהמה. אבל אם פה מדובר על הבהמה עצמה שעבדה לבעלים, אז מי אמר, אולי באמת כשאני פרצתי את הכותל, אני חייב על נזקי, על מה שקרה לבעלים, שהבהמה שלו ברחה. מה שכתוב במשנה זה שאני גרמה לגבי נזקים שהבהמה תגרום, שהבהמה תעשה נזקים בהמשך, על זה אני נחשב גרמה. אבל אולי פה, לגבי האובדן של הבהמה עצמה, כאן אני כן אהיה חייב.
למה לחלק?
מה?
למה שנחלק?
לא יודע, אבל אתה רואה, על הסברות עוד נדבר, אבל עניתי לך קודם הסברות, למשל את דמי גרמה וגרמי, אבל עוד רגע, אני משאיר את זה רגע, כי נגיע לזה בהמשך. אני רק אומר שתשימו לב, שהקושי מהמשנה אל הגמרא, שמאלצת רשי להגיד, שמדובר חיוב על הכותל ולא על הבהמה, הוא בעצם קושי שבנוי על ההנחה, שצריך לדמות את המקרה של המשנה למקרה של הגמרא. אבל אם באמת המקרה של המשנה מדבר בנזקים שהבהמה עשתה, והגמרא מדברת על נזקים שנגרמו לבעל הבהמה, מזה שהבהמה עבדה לו, היה מקום להגיד שהקושי השני לא קיים. כי מה שהמשנה אומרת שאתה פטור, זה על נזקים שהבהמה גורמת. ומה שכתוב פה שאתה חייב בדיני אדם בכותל בריא, זה בגלל שמדובר פה על האובדן של הבהמה עצמה, ובזה אתה תהיה חייב. אז אני אומר, אפשר לאמץ את ההצעה שעלתה פה קודם, שבאמת רשי לא מתכוון להגיד שמדובר על אובדן של הבהמה. הוא רק אומר שהבהמה ברחה להפוק עם מצב שהליסטים הוציאו אותה. אבל בעצם מדובר פה על, 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 על נזקים שהבהמה גרמה. ואז כמובן החידוש השני מובן מאליו, כי אחרת יש סתירה בין הגמרא לבין המשנה. אז אתה חייב להגיד שמדובר על הכותל. אם אני אומר בכל זאת, קוראת רשי כפשוטו, שמדובר על האובדן של הבהמה, ולא על הנזקים שהבהמה עשתה, אז צריך להניח שרשי כנראה מבין שאין שום מקום לחלק בין נזקים שהבהמה עושה, לבין הנזק שגרמתי לבעלים בזה שהבהמה ברחה. אם המשנה אומרת שעל הנזקים של הבהמה עושה אני נחשב גרמה, אז גם לגבי אובדן הבהמה אני נחשב גרמה, ולכן רשי מדמה את המשנה לגמרא ומאלץ שמדובר פה דווקא על הכותל. ואז אני צריך להבין אבל, אז מה גורם לרשי לפרש שיצאה הבהמה וברחה? זאת אומרת, אני יכול להבין למה הוא מביא ראיה מהמשנה, כי הוא חושב שאין הבדל בין הנזקים של הבהמה לבין הנזקים באובדן הבהמה עצמה. אבל אז חוזרת השאלה, למה הוא נדחק פה לפרש שמדובר על זה שהבהמה עבדה, ולא לזה שהבהמה הזיקה, אוקיי? מה שמחזק עוד פעם את ההצעה שעלתה פה קודם, שאולי באמת רשי מתכוון לומר על זה שהבהמה הזיקה. ا טוב, בואו נצא רגע לכמה דקות הפסקה, נגיד 4-5 דקות הפסקה, ונחזור, תשטפו פנים קצת, תשתו משהו.
Gracias.
טוב. נחזור, חברים, בואו תדליקו מצלמות, תחזרו לאיתן התורה. עוד הערה אחת, הערתי קודם, מה קורה עם כותל רעוע מבחינת חיוב הבעלים? זה רק פשוט להשלמת התמונה, דף נונבב עמוד א', מיד אחרי הסוגיה שלנו. נפרצה בלילה או שפרצו הליסטים, אמר אבא, והוא שחתרה. אבל לא חתרה, מה היא? חייב, איך היא דמי? אילה אמא בכותל בריא, כי לא חתרה, מה היא חייב? מה היא אבל אלה מייבד? כי מאדם שעשה עם כותל בריא, אז אי אפשר לחייב אותו, מה הוא יכול לעשות? הוא שמר כמו שצריך, אלא בכותל רעוע. אז כי חתרה, מה היא פטור? תחילתו בפשיעה בסופו באונסו. אז מה רואים? שכותל רעוע נקרא פשיעה. היה מקום לדון האם כותל רעוע נחשב פשיעה של הבעלים המקורי. התשובה היא שכן. אבל אם זה כך, אז לא ברור למה באמת אחר כך אצלנו מחייבים את הפורץ, הפורץ גדר בפני בהמת חברו, בכותל רעוע מחייבים אותו בדיני שמיים ופותרים אותו בדיני אדם. במצב כזה הבעלים, בכותל רעוע הבעלים בעצמו פשע. כי הוא שם כותל רעוע. מה שקרה בסוף זה שמישהו פרץ את הכותל הזה, אבל הייתה פה פשיעה של הבעלים. השאלה אם במצב כזה הבעלים באמת יהיה חייב או לא. לכאורה, כן.
זה שוב, תחילתו בפשיעה וסופו באונס, לא?
אפילו אם אחר כך, כן. למרות שפה צריך קצת להתלבט, כי האונס הזה זה אונס של בן דעת אחר. זה לא סתם אונס גורם שמימי.
טוב, הוא לא היה יכול לעלות על דעתו את זה, בשבילו זה אונס. בשביל הבעלים זה נחשב כאונס.
לא, להפך, זו סיבה שלמען דמר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, פה עדיין יהיה פטור. כי פה האונס הוא לא אונס בדיני, אם היה אונס בידי שמיים, אז אני הייתי חייב, כי סוף סוף פשעתי בהתחלה. לאחר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. אבל פה, כיוון שיש פה גורם אחר שנכנס, והוא זה שגרם לאונס שלי, אז הוא בעצם אנס אותי, אז הוא עשה את זה, לא אני. וכיוון שכך אני פטור. רק שתשימו לב שגם הוא חייב רק בדיני שמיים, לא בדיני אדם. נכון, הרי על זה נאמרה המאמרה שלנו, שפורץ גדר בפני בהמת חברו, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, וזה נאמר על כותל רעוע, למסקנה. אז שבכותל רעוע הפורץ חייב רק בדיני שמיים, לא בדיני אדם. ואז יוצא דבר מאוד מעניין, שאני, למרות שפשעתי כי עשיתי כותל רעוע, אני פטור, עוד ככה נראה שאני פטור, נכון? הרי כתוב, הוציאו הליסטים, טוב, הוציאו הליסטים זה אולי בכותל בריא, אבל אצלנו בגמרא, שכתוב, פורץ גדר בפני בימת חברו, בכותל רעוע, אז פטור בדין אדם חייב בדין השמיים, והבעלים בעצמו חייב, כי זה תחילתו בשיעה וסופו באונס, בפשטות הייתי לומד שהכוונה שמדובר רק על החיוב של הפורץ, שזה חיוב בדיני שמיים, על הבעלים עצמו אין שום חיוב, למה? הרי זה זה, הוא עשה כותל רעוע, הוא לא שמר כמו שצריך, אז פה צריך כנראה לומר שהוא יטען נכון, פשעתי, אבל מי אמר שהפשיעה שלי הביאה לעונש שקרה בסוף? יכול להיות שהבהמה לא הייתה יוצאת גם עם כותל רעוע, רק בגלל שהוא פרץ את הכותל, בגלל זה היא יצאה. אתה לא יכול להוכיח שיש לי אשמה בפשיעה שלי, וכאשר אין קשר בין הפשיעה לבין העונש, אז לא חייבים בתחילתו בפשיעה וסופו באונס. גם כשאני פשעתי בהתחלה, אם אין קשר לאונס שקרה בסוף, הזכרתי זה אני חושב, כמו הגמרא המציע, על מלאך המוות מליאך מליאתם. כן, אני פשעתי, השארתי את הדלת פתוחה. הבהמה יצאה ומתה כדרכה. מתה כדרכה, קיבלה התקפת לב, לא יודע בדיוק מה. אז אני פטור. למה אני פטור? הרי בסוף בסוף פשעתי, השארתי את הדלת פתוחה. ברור שהפשיעה כשלעצמה לא מחייבת אותי. הפשיעה רק לא מאפשרת לי להיפטר מחיוב התשלום על מה שקרה. אבל אם על מה שקרה אין חיוב תשלום, אז זה לא רלוונטי שאני פשעתי. יש דעה אחת, הריף בדעת הבאי, שאומר שגם אם אין קשר בין הפשיעה לבין האונס חייבים. שזאת באמת הדעה הזאת, כך מסביר רבי עקיבא איגר, הדעה הזאת באמת מניחה שעל עצם הפשיעה אתה חייב. לא צריך שיקרה משהו. רק אם קרה משהו, אם לא קרה שום דבר, סליחה, אתה פשוט לוקח את הבהמה עצמה ומחזיר אותה בתור החיוב שלך. אבל אתה עדיין חייב מעצם הפשיעה. רק אם קרה משהו, אין את הבהמה או שהיא ניזוקה או משהו כזה, עכשיו אתה לא יכול להחזיר את הבהמה עצמה כי קרה לה משהו. ממילא אתה חייב לשלם, אבל החיוב לשלם הוא על הפשיעה. זה כמובן תפיסה הרבה יותר קיצונית ממה שאמרתי קודם, שהרשלנות בשמירה לא רק שהיא מחייבת בנזק, זה ואת אמרתי קודם שיש שתי אפשרויות, או שזה אחריות על מה שבמה שלי עושה, או שזה תביעה כלפיי בגלל הרשלנות בשמירה. עכשיו אני מציג גישה עוד יותר קיצונית. אני אומר, עצם הרשלנות בשמירה מחייבת, בכלל לא צריך את הנזק כדי להתחייב. ברגע שהייתה רשלנות בשמירה, זה גוף הסיבה לחייב אותך. אבל זה לא נפסק להלכה, כן? זה רק עריף בדעת הבאי, וזה בכל מקרה לא נפסק להלכה. טוב, אז אני חוזר אלינו. תוספות אצלנו בסוגיה, ראינו את שיטת רשי. רשי אומר, כנראה, אני לא יודע, ספק, אבל כנראה הוא מדבר על בהמה שברחה ולא בהמה שהזיקה, והוא אומר שבכותל בריא חייב בדיני אדם, הכוונה על דמי הכותל חייב בדיני אדם, אבל נזקי הבהמה פטור כמו שאנחנו רואים במשנה בפרצו הליסטים. גם תוספות מביא את רשי ומפרט אותו קצת יותר. אילמה בכותל בריא, בדיני אדם נמי לחייב. פירוש, הכותל. דה בהמה ודאי לא מחייב בפריצת גדר באלמה, דה אין זה אלא גרמה באלמה. ויש ספרים שכתוב בהם בעדיה הכותל. יש כאלה שגורסים את זה ממש. שואל התוספות, ואם תאמר, נאי דחייב הכותל, נאימה דה פטור מדיני אדם, כאי הבהמה? מה אתה אומר לי? שמה שכתוב, פטור בדיני אדם חייב בדיני השמיים, אי אפשר, אומרת הגמרא. כי הרי על הכותל הוא צריך להיות חייב. אז תגיד בסדר, מה שכתוב פטור בדיני אדם וחייב בדיני השמיים, זה על הבהמה, לא על הכותל. באמת על הכותל חייב, הנה חינמי. אז למה הגמרא מכוח הטענה הזאת דוחה את האפשרות שמדובר בכותל בריא? אז אומר תוספות, יש לומר, זה לא שייך למתנה פטור מדיני אדם אם היה שום חיוב או בבהמה או בכותל. אני לא יכול להגיד פטור מדיני אדם בלי להעיר, כן, אבל על הכותל הוא יצטרך לשלם. כנראה שפטור מדיני אדם הכוונה פטור לגמרי. ואז רק בכותל רעוע. אבל עוד פעם, זה הכל רק בשאלות של לשוניות. מבחינה הלכתית באמת אומר תוספות, גם בכותל בריא הוא פטור בדין אדם וחייב בדין השמיים על נזקי הבהמה. ומה שהגמרא לא אוהבת, לא רוצה לפרש את זה ככה, זה רק בגלל שעל הכותל צריך להיות חייב בדין האדם. אומר התוספות הלאה, אבל כשמתרץ בכותל רעוע, אף על גב דין דומה שיתחייב בדיני שמיים על הכותל, שהוא רעוע כל כך שיפול ברוח מצויה, או אפילו ברוח שאינה מצויה, מכל מקום שייך למתנה חייב בדיני שמיים, כיוון שיש דבר שהוא חייב בו, כגון הבהמה. השתעתי שפיר, מה הוא אומר? הוא אומר, זה לא סימטרי. בכותל רעוע גם כן אתה אומר לי, בכותל רעוע הוא אומר, אם הכותל הוא רעוע, אז למה שיתחייב בדיני שמיים? הרי הכותל הזה לא שווה כלום, בעצם היה מתמוטט ברוח, אפילו ברוח לא מצויה, הוא אומר, אבל ודאי, אם הוא היה מתמוטט ברוח מצויה, אז למה אני חייב בדיני שמיים? הוא אומר, לא, חייב בדיני שמיים מדבר על הבהמה. כך אומר תוספות. באמת על הכותל לא יהיה חייב. ואז הוא שואל, כן, כל זה גם בסאבטקסט, ואז הוא שואל, רגע, אז הרי מה ששאלתי למעלה, אם יש משהו אחד שאתה פטור, משהו אחד שאתה חייב, אתה לא יכול להגיד סתם ככה פטור. נכון? היית צריך להעיר שיש גם משהו שעליו אתה חייב, על דמי הכותל. אומר כן, אבל זה רק לכיוון של הפטור, לא לכיוון של החייב. כי אם אומרים שהוא חייב בדיני שמיים, מספיק שהוא חייב בדיני שמיים על הבהמה, גם אם הוא פטור בדיני שמיים על הכותל, אפשר להגיד חייב בדיני שמיים בלי להוסיף מילה. להגיד פטור בדיני אדם, אתה לא יכול להגיד אם יש משהו שעליו אתה חייב. אבל אם יש משהו שאתה חייב, משהו שאתה פטור, אתה יכול להגיד חייב, בלי לציין שיש משהו אחר שעליו אתה פטור. כן, יש פה אסימטריה, אבל מכלל דבריו של תוספות למדנו, שבכותל רעוע, אם הבן אדם פרץ אותו, חזרנו לדון על הבהמה. אתה חייב בעצם על נזקי הבהמה. פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. ומה עם הכותל? כותל אתה פטור אפילו בדיני שמיים. שואל התוספות, קצת קשה, לאור הגמרא שראינו בהמשך, נכון? של התוספות, כן, אחרי זה הוא אומר, ואשת עטישה פיר דנקת בפני בהמת חברו, ולא נקת פורץ גדר של חברו. דהכותל לא מחייב כדי פרישית. כן, הרי כתוב במשנה, כתוב במאמרה של רבי יהושע, הפורץ גדר בפני בהמת חברו. אם כל הדיון היה על הכותל, אז מה שייך להגיד, למה צריך להגיד פורץ גדר בפני בהמת חברו? פורץ גדר חברו. מי דיבר על הבהמה? מה זה קשור לבהמה עכשיו? אנחנו מדברים על חיובים על הכותל. אומר תוספות, ברור שלא נכון, מדובר פה על החיובים של הבהמה, לא על החיובים של הכותל. שכתוב פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, הכוונה על הבהמה, לכל אורך הדרך, גם באהבה מינה, גם במסקנה. שכתוב פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, זה כתוב על הבהמה. רק הגמרא שואלת, אם היה מדובר בכותל בריא, אז היה צריך להוסיף גם הערה בסוגריים, שעל הכותל חייב בדיני אדם. הדיון הוא על הבהמה כל הזמן, זה ברור רק על הבהמה. אבל היה צריך להוסיף הערה בסוגריים, שחייב על הכותל חייב בדיני אדם. אתה לא יכול להגיד סתם ככה פטור בדיני אדם, יש משהו שעליו אתה חייב. לעומת זאת, זה בכותל בריא. בכותל רעוע, אז נכון שבדיני אדם אתה לא חייב בכלל, בדיני שמיים אתה פטור על הכותל וחייב על נזקי הבהמה. אז למה אפשר להגיד חייב בדיני שמיים, הרי לכותל אתה פטור? אומר כן, כי על הבהמה אתה חייב בדיני שמיים, זה מספיק, מספיק שיש דבר אחד שאתה חייב עליו בדיני שמיים. ואת לענייננו, בעצם מה שתוספות אומר, הדינים היוצאים, הייתי צריך לכתוב עכשיו שולחן ערוך, לאור התוספות. אז מה הייתי אומר? אז הייתי אומר ככה, הפורץ גדר בפני בהמת חברו. אם מדובר בכותל בריא, אז על נזקי הבהמה הוא פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. על הכותל הוא חייב בדיני אדם. אם מדובר בכותל רעוע, אז על נזקי הבהמה הוא פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, בדיוק כמו בכותל בריא, ועל הכותל הוא פטור לגמרי. גם בדיני שמיים פטור לגמרי. זאת אומרת, כל מה שנאמר פה בכותל רעוע, זה רק כדי שלא יהיה שום דבר שעליו אתה חייב, אפילו לא על הכותל. אין בעיה להעמיד גם בכותל בריא מבחינת הדינים של הבהמה, שבסך הכל בהם אנחנו עוסקים. הבעיה היא רק בעיה צדדית. זה מאוד מוזר. זה מוזר להגיד שרבי יהושע, דיבר על כותל רעוע, כשבכלל כל החידוש שהוא בא להגיד הוא לא היה על הכותל, הוא היה על הבהמה. כי מה שהוא אמר, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, זה לא נכון לגבי הכותל. בכותל רעוע הוא לא חייב גם בדיני שמיים. אז ברור שכל החידוש שהוא בא להגיד זה רק על הבהמה. אז אם כל החידוש הוא רק על הבהמה, אז למה להעמיד בכותל רעוע? הרי החידוש לגבי הבהמה נכון גם בכותל בריא. כל הפירוש הזה של תוספות הוא פירוש מוזר ביותר ומאוד לא סביר. אחרי זה הוא אומר ככה, עכשיו המשך הגמרא גם קשה עליו, ועד כאמר לקמן, מהו דתימה? דכיוון דלמסתרקאי מהי כאביד? כן, הכותל עומד לסתירה, אז מה הוא עשה? מה שמה? דחייב בדיני שמיים, דחייב בדיני שמיים, קיינה מהכותל. הגמרא בהמשך אומרת, למה הביאו את הדין הזה? כי הייתה אהבה אמינה לפתור אותו אפילו בדיני שמיים. כי הכותל עומד להיסתר. אז לכן הביאו את הדבר הזה, כדי להגיד לך לא, שהוא תחייב בדיני שמיים. אז רואים שהחיוב בדיני שמיים מדבר על הכותל, לא רק על הבהמה. חזיתית נגד מה שתוספות אמר למעלה. יש לומר, דאחי כאמר, כיוון דלמיסטר קאי, שהבעלים מצווין לסותרו, שלא ייפול לבני אדם, סלקה דייטח דקול הקודם במצווה זכה, ואין לזה להניח מלסתור בשביל בהמת חברו, ובדיני שמיים נמי לא לחייב. כמה שמלן. מה הוא אומר? על הכותל באמת פטורים בכל מקרה. הכיוון שהכותל למיסטר קאי, הייתה אהבה אמינה לפתור אותו בדיני שמיים אפילו מנזקי הבהמה. כיוון שסוף סוף הוא עשה מצווה גדולה בזה שהוא הרס את הכותל. ברגע שהוא הרס את הכותל, אז הוא עשה את זה טוב. מה הוא אשם בזה שאחרי זה יש פה בהמה של חברו ששם אותה מאחורי כותל רעוע? אז למה שיהיה חייב אפילו בדיני שמיים לגבי הבהמה? הייתה אהבה אמינה של הבהמה יהיה פטור בדיני שמיים. כמה שמלן של הבהמה חייב בדיני שמיים, אבל הכותל באמת פטור. הנה מי? תוסו בסנהדרין שמביא את זה בצורה יותר מפורטת. מדבר על היחס בין רציחה לנזקים. אז הוא אומר, ואם תאמר, אמרינן בריש הכונס, הפורץ גדר לפני מבט חברו פתוי נאדם חם בדין השמיים, פרי חידה מבוקות אל בריא, לאדם המלחי, ומאי קושי, אדם ילד טריס דה פתור, מדובר על רוצח שיש שם טריס, ומישהו מזיז את הטריס, ונראה לפרש דה הכותל קאי, ולאחי פריך, בדיני אדם נמי לחי וכותל, ויש ספרים שכתוב בעדיה הכותל, כמו תוסות אסלנו, ותדע, לתנן אתם הוציאו הליסטים, הליסטים חייבים, ומוקמינן בגמרא דהיקישוה במקל, שמע מינא דבלאו הקשה לא מחייבי, אף על פי שפרצו הליסטים. כן, זה ראינו. ומי הוא יש לדחות? דמתניתים להתחייב בנזקי האירה. אבל האבדה דבהמה מחייבי. מה זה? תוספות מביא פה אפשרות שבמשנה מה שכתוב הפרצו הליסטים, שרואים משם שהליסטים פטורים, הכוונה פטורים מנזקי, מנזקים שהבהמה תגרום. אבל על העבדה של הבהמה עצמה, אם מישהו פורץ את הגדר בפניה, הוא יהיה חייב. ממש מזכיר את הרש"י אצלנו, נכון? שמעמיד את המקרה שלנו, את הדיון שלנו, על זה שהבהמה עבדה, לא על נזקים שהבהמה גרמה. מה ההבדל? באמת זה עונה, חוזר לשאלה של דורון קודם. מה ההבדל באמת? כן, בעצם נגיד ככה, לפי מי הוא יש לדחות הזה בתוספות בסנהדרין, בעצם מפרש כמו מפרש כמו רש"י שפה מדובר על האבדה של הבהמה ולא על הנזקים של הבהמה שהיא גרמה. ולמה הוא מפרש את זה? בדיוק בגלל הסתירה בין הגמרא לבין המשנה. שבמשנה אנחנו רואים שהליסטים שפרצו הפטורים, זה מדבר על נזקים שהבהמה גרמה, שם ברור שמדובר על נזקים שהבהמה גרמה. אצלנו כשכתוב שבכותל בריא הבהמה, מי שפרץ את זה חייב, הכוונה על האבדה של הבהמה. זה מה שהוא חייב. מה ההבדל בין זה לזה? אני מניח שההבדל הוא בישירות הגרימה. האם זה גרמה או גרמי? ואז מה?
זאת אומרת שלגבי אבידת הבהמה, בזה שהוא פרץ את הכותל, זה מתקרב מאוד מאוד בידיים. נכון? זה מה ש...
גרמי, נגיד כן. אבל לגבי נזקים שהבהמה עשתה, אז זה לא, זה ברור שזה יותר עקיף. הנזקים שהבהמה עשתה, היא יצאה החוצה, היא יכלה להזיק, היא יכלה שלא להזיק, זה יותר עקיף. זה ברור. אז פה עולה אפשרות בעצם נוספת. עולה אפשרות להגיד, להבין כמו רש"י, שמדובר על האבדה של הבהמה, אוקיי? אבל לא כמו רש"י בהמשך דבריו. כי אמרתי שאם אני מאמץ את דברי רש"י, שמדובר פה, אם אני מפרש כך את רש"י, שמדובר פה על האבדה של הבהמה ולא על נזקיה, אז כבר לא צריך להעביר את זה לחיוב על הכותל. אז הכל מדובר פה על חיוב הבהמה. ושכתוב, אילה אם בכותל בריא בדיני אדם נמי נחייב, הכוונה נחייב על אובדן הבהמה. שאלת אותי מהמשנה שפרצו על הליסטים פטורים, זה על נזקי הבהמה, לא על אובדן הבהמה. וזה הכל. לא צריך להתחיל את כל הדחוקים האלה, שמדובר פה על דמי הכותל וכל ההתפלפלויות של התוספות שראינו למעלה. תוספות אצלנו. זה בעצם הגישה שהייתי מצפה לה לפי רש"י. אם רש"י מפרש שמדובר על אובדן הבהמה ולא על נזקיה, הסיבה לפרש כך זה בדיוק בגלל הסתירה בין הגמרא לבין המשנה. אבל אז אין שום סיבה לקחת את הדיון לדמי הכותל. זה מה שתוספות פה אומר, מי הוא יש לדחות. זאת אומרת, לא צריך להעמיד את זה על דמי הכותל, אלא מדובר על החיוב שלו על הבהמה. אבל לא נזכה הבהמה, אלא על אובדן הבהמה. ואז באמת יוצא, מה השולחן ערוך לפי מי הוא יש לדחות הזה? שבכותל בריא, אם הבהמה עבדה, אתה חייב בדיני אדם. אם הבהמה הזיקה, אתה פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. ובכותל רעוע, אתה פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, גם על האובדן של הבהמה. לא רק על הנזקים שלה. וגם על האובדן של הבהמה, אוקיי? שולחן ערוך אחר, מהשולחן ערוך שראינו לפי רש"י ותוספות. לא, חשבתי שפה הוא מפרש יותר בפירוט את העניין הזה של מיסטה או למייפל. למיסטה או למייפל בפשטות זה אותו פירוש כמו שהוא הביא למעלה, לכן אני לא רואה פה למה זה צריך להיות פירוש שונה. פה הוא מביא רק בסוף פירוש שלישי, אם תראו, אינמי חייב בדיני שמיים, קאי אינמי הכותל, שנהנה הוא בה עד שהזדמנו לו פועלים לתקן. זאת אומרת, כשאתה חייב לי בדיני שמיים על הכותל הרעוע שסתרת, זה גם על כותל רעוע שסתרת שעומד לסתירה, כי אני הייתי מחכה עד שאני אמצא פועלים, בינתיים אני יכול ליהנות מהכותל הזה. אתה מנעת ממני את השימוש בכותל הזה, לכן אתה חייב לשלם לי בדיני שמיים. זה חידוש גדול, כי לכאורה אם יש פה מכשול, אז זה שאתה עשית עבורו את העבודה, רק מצווה עשית, מה פתאום לחייב אותך על הכותל בדיני שמיים? טוב, לא יודע. זה הפירוש שלישי לפי תוספות שם. אני עדיין לא מבין האם למיסטר ולמייפל, מה שכתוב גם אצלנו בתוספות, כן, אינמי כלומר למיסטר ולמייפל קאי. אתם רואים, זה התירוץ השני, מופיע גם בתוספות שם באותה קצרה, נראה לי שזה אותו דבר, כאילו משמע זה חייב בדיני שמיים אינמי הכותל, יש לומר, כיוון דלמיסטר קאי, שהבעלים מצווים לסותרו שלא ייפול על בני אדם, צריך לדעת שכל הקודם במצווה זכה. ואין לזה להניח מלסתור בשביל בהמת חברו, ודיני שמיים נמי לא לחייב. מה ההבדל? למיסטר ולמייפל קאי, זאת אומרת שהוא עומד להסתתר וליפול. ולכן מה? ולכן הייתה אבא אמינה שאני לא אתחייב אפילו בדיני שמיים. טוב, לא יודע, יכול להיות שזה רק אינמי של גרסה. טוב, הרמב"ן בקונטרס דינא דגרמי כותב ככה, כלל גדול יהיה בידך, כל הגורם ומחמת גרמתו בהיזק שאי אפשר אלא באותו היזק ואינו תלוי בדעת אחרים אלא בשעה שגרם בא ההיזק או שהוא עתיד לבוא, כגון זה מחייב רבי מאיר ונקרא בגמרא בריא היזקה, ומשום אחי פטרינן ובבקה מנוני עמוד ב' הפורץ גדר לפני בהמת חברו ואיבדה. עוד פעם, רואים איך הוא מעמיד? שהבהמה עבדה, לא שהבהמה הזיקה. בינתיים עוד לא מצאנו מישהו אחד שמפרש בצורה מפורשת שמדובר שהבהמה הזיקה. ברש"י כתוב שהבהמה עבדה, אפשר לדחוק שלא. בתוספות לא מזכיר כלום, גם כן הוא חוזר על פירוש רש"י, ופשטות נראה שהבהמה עבדה. תוספות בסנהדרין, אותו דבר, אומר שהבהמה עבדה. ואת כולם מדברים על זה שהבהמה עבדה, רק שלפי יש, מי הוא יש לדחות בתוספות, ברור למה כולם מעמידים, כדי לפתור את הסתירה מול המשנה. לפי רש"י לא ברור למה, כי הוא במקום אנחנו מעמיד את זה על הכותל, אז מה, למה צריך להעמיד את זה? אבל עדיין לא מצאנו מישהו שאומר את זה במפורש שלא הבהמה עבדה. אז גם הרמב"ן כותב במפורש שמדובר פה על זה שהבהמה עבדה. הוא משום אחי פטרין על הפורץ גדל לפני בימת חברו ואיבדה, אי כותל ראו ההודלו מינטר, המצי אמר לא גרם ללך ולא מידי, וסוף סוף למיסטר קאי, ומקמי דעתית לה נפלה, והנה מכותל בריא פטור הבימה, כדתנן או שפרצו על הסתים פטור, משום דמצי אמר להם יהיה מרדה נפקה. ואם תמצא לומר דה נפקה, יהיה מרדה אבדה, דילמה משתקח לה ולא בריא יזקה, וכן דעת רשי זל. אז מה הוא אומר? בכותל בריא, הוא פטור על הבהמה. ומאיפה הוא לומד את זה? מפרצוע ליסטים. אבל פרצוע ליסטים מדבר על נזקים של הבהמה, לא על אובדן של הבהמה. רואים, משום דמצי אמר להם, מי יהיה מרדה נפקה? ואם תמצא לו מרדה נפקה, מי יהיה מרדה אבדה? אם היינו מיישמים את זה למשנה, זה היה צריך להיות מי יהיה מרדה נפקה, ואם נפקה, מי יהיה מרדה מזקה, שהזיקה. אז גם הוא תופס את זה כאילו שהיציאה והאובדן, זה אותה רמת אי-ישירות, יש שני צעדים, היא צריכה לצאת, ואחרי זה גם צריכה להיאבד, לא כל בהמה שיוצאת גם נאבדת, אותו דבר עם ההזק. לכן אומר הרמב"ן, הוא הולך פה ממש כמו רש"י עד הסוף, והוא אומר, ואם זה ככה אז גם ברש"י אין סיבה להגיד אחרת, שבאמת מדובר פה על אובדן של הבהמה, אבל למרות שמדובר פה באובדן של הבהמה, את היישוב של הגמרא מול המשנה, הוא עושה כמו רש"י. הוא לא עושה הבחנה בין אובדן הבמה כמו המיהו יש לדחות של תוספות בסנהדרין, אלא הנקודה היא פשוט שמדובר על הכותל ולא על הבמה. אבל יש מפרשין, עד הקשינן בגמרא, אי בכותל בריא בדני אדם נמי לחייב, הבמה נמי קאי, די הכותל, מה היקושי, ענן הבמה כאמרינו דפתו מדיני אדם, וכדקטני בפני בהימת חברו, ולעולם האם הלך בכותל בריא וחייב הכותל. ואף על גב דתנן, ענן הבהמה כאמרינת פתום מדי אדם כי דקטני בפני בהמת חברו, ולעולם האם הלך בכותל בריא, וחייו הכותל, ואף על גב דתננו שפרצו על אסתים ולא מחייבל, עד שהיא קישועה, ענה אמילה להיחיו בניס בנזקיה, וכל אימת דלו כמה ברשותה היו, לא מחייבל בנזקיה. אבל הגופה של בהמה לעולם חייבים עד שיחזירוה למקום המשתמר, שבשעה שפירץ יצאת מרשות הבעלים, והם גרמו לה, ילקח לו מפטרי מגופה של בהמה, עד שיחזירו על המקום המשתמר מרשות בעלים, שהרי הוציאו מרשותם משעה שפירץ. אבל הנזקין לא מחייבי. דמי אמר דמזקה ולא בריא הזקה. וזו הסברה הנכונה. זה כבר הולך כמו המיהו יש לדחות של תוספות, נכון? שבעצם עושה הבחנה בין הנזקים שהבהמה גרמה, לבין האובדן של הבהמה עצמה. על גופה של הבהמה חייבים, עד שיחזירו על המקום המשתמר. על נזקיה, מה שכתוב במשנה שפרצו על אסתים פטורים, זה על נזקיה. אבל, 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 אבל אם הם גזלו את הבהמה או גרמו לאובדן של הבהמה, זה הם חייבים עד שהם מחזירים אותה למקום המשתמר. או האמת שחשבתי באיזשהו שלב להסביר פה באופן נוסף, שיכול להיות שאם הוא חייב על הכותל, אז הוא מתחייב גם על אובדן הבהמה. למה? ורק כשאתה פורץ כותל בריא, אז אתה חייב על הכותל. אז עשית בעצם מעשה היזק לחבר שלך, שגרם לחיוב שלך על הכותל, וממילא גם לחיוב שלך על הבהמה. ושזה בסך הכל מעשה אחד. אבל זה הכל על האובדן של הבהמה. לא על הנזקים שלה. ולמה? כי כשהבהמה נאבדת, אז למי עשית את הנזק? לבעל הבהמה, שהוא כמובן גם בעל הכותל. אז שאתה פרצת כותל בריא, בעצם עשית נזק למבנה הזה של הרפת, נכון? וחלק מהנזק הזה זה שהבהמה כבר לא שם. אז אפשר להגיד שכל המעשה נזק הזה נחשב מעשה נזק בידיים. ולכן אם על הכותל אתה חייב, כי זה הכותל בריא, אתה תהיה חייב גם על הבהמה. כל עוד מדובר על אובדן הבהמה. אבל הנזקים של הבהמה לא, למה לא? כי בנזקים של הבהמה על חיוב כלפי מי מדובר? כלפי הנזק, נכון? על חיוב של הנזקים של הבהמה מדובר על חיוב כלפי הנזק, אוקיי? על חיוב כלפי הנזק זה חיוב אחר מאשר על חיוב כלפי בעל הכותל. בעל הכותל זה בעל הבהמה. אז אי אפשר להגיד שיש פה מעשה אחד שמחייב אותי גם על הכותל וגם על הבהמה. לכן בנזקים של הבהמה, הפורצת הגדר בפני בהמת חברו, אם זה כותל בריא, גם פטור על הנזקים של הבהמה, כמו פרצו על אסתים. אבל על האובדן של הבהמה, על האובדן של הבהמה אתה תהיה חייב, כל עוד זה כותל בריא. אבל בכותל ראו, לא. כי בכותל בריא, כיוון שעשית נזק בידיים לרפת הזאת, והתחייבת לשלם על, על דמי הכותל לפחות, אז תשלם כבר גם על האובדן של הבהמה, זה חלק מאותו עניין. זה כבר מעשה אחד בעצם שאת כולו עשית. כי אם זה כמו תחילתו בפשיעה וסופו באונס כזה, זה כמובן לא אותו דבר, כי לא מדובר פה על אונס, אלא זה תחילתו בידיים וסופו בגרמה. כשאתה עשית נזק בידיים, לא אכפת לי שאחרי זה גם יתמשך עוד נזק בגרמה. אם הנזק התחיל בידיים שלך, אז כל מה שמסתעף ממנו אתה חייב לשלם, כמו אדם המזיק, בידיים. אז מה יכול להסתעף מהנזק שעשית לכותל הבריא? רק האובדן של הבהמה. הנזקים שהבהמה עושה, זה לא קשור. כי הנזקים שהבהמה עושה זה נזק שאתה גרמת לנזק, לא לבעל הבהמה. זה, אתה לא יכול לראות את זה כהמשך הנזק של שבירת הכותל, שזה נזק שנגרם לבעל הבהמה. ואז אפשר אולי להבין גם את שני הדברים, גם ברשי וגם ברמב"ן, שמצד אחד הם מתעקשים להעמיד פה שמדובר באובדן הבהמה, ולא בנזקים של הבהמה. כי בנזקים של הבהמה אתה באמת לא תהיה חייב. מדובר על אובדן של הבהמה. מצד שני הם מדברים על הכותל. למה הם מדברים על הכותל? כי גם באובדן של הבהמה, אם זה היה כותל רעוע, לא היית חייב. רק בגלל שזה כותל בריא, ואתה מתחייב לשלם על הכותל עצמו שהרסת אותו, ממילא גם על אובדן הבהמה אתה תהיה חייב. כי זה הכל מעשה היזק אחד, לבעל הרפת והבהמה. אבל הנזקי הבהמה, את זה אתה לא יכול להשליך על מי שהרס את הכותל, כי הכותל זה נזק לבעל הרפת והבהמה, והנזקים זה לנזק. רק הערה, אני אעיר פה, שלא הבאתי את זה קודם, רש"י כותב פה, ראיתי איפשהו ברש"י, נזכר עכשיו, שרש"י אומר, מה זה נקרא חייב בדיני שמיים? חייב בדיני שמיים, אני לא מוצא את זה כאן. זה היה בתוספות. פשוט, אני זוכר, אני לא יודע אם זה רש"י היה, אבל זכרו לי שראיתי, משום מה זכרו לי שראיתי את זה ברש"י, שחייב בדיני שמיים הכוונה בגלל שהוא גרם לחיוב של הבעלים. בכותל רעוע הוא חייב בדיני שמיים, כי הבעלים יצטרך לשלם את נזקי הבהמה. ואז אתה שפרצת את הכותל, בעצם הבאת נזק לבעלים. לא, אני לא מוצא את זה כרגע, אבל אני זוכר שראיתי את זה באחד המפרשים פה. משהו, תוספות, אולי זה התוספות ההוא. אתם מבינים שאם זה ככה, זה לא נכון מה שאמרתי קודם. כי אז, אם הטענה היא שאני גורם נזק לבעלים, בגלל שבכותל רעוע, הבעלים יצטרך לשלם על נזקי הבהמה שלו. אז מה שאני חייב בדיני שמיים זה על גרימת הנזק, לא לנזק, אלא לבעלים, שיצטרך לשלם על הנזק. ואם זה ככה, אז לכאורה אפשר היה גם את הנזקים של הבהמה לסובב לי על זה שאני חייב לשלם על הכותל. בגלל שסוף סוף כל הנזקים האלה הם בעצם כותל, הם נזקים לבעל הבהמה, ולא לנזק עצמו. אבל לא מוצא את זה פה, אולי זה הרמב״ם, שנראה אותו פה בפעם הבאה.
הרב?
כן.
הרמב״ן מחלק פה בין בריא היזק ללא בריא היזק, נכון? אבל זה רק, אני חושב שזה רק לפי שיטת רבי מאיר, הוא הולך פה בשיטת רבי מאיר הרמב״ן?
מאיר דן דינא דגרמי, אנחנו פוסקים להלכה כמו רבי מאיר.
אז המשנה שלנו היא בשיטת רבי מאיר לפי זה, או ש...
כולם פוסקים להלכה כרבי מאיר. יש, אני חושב, שיטה אחת אזוטרית שלא פוסקת כמו רבי מאיר. זה בעצם, אני חושב שזה קשור לשיטת הראשונים שאומרת שההבדל בין גרמה וגרמי זה רק השאלה אם גרמה פטור או גרמה חייב. אנחנו פוסקים שגרמה בנזקים פטור. רבי מאיר הוא דן דינא דגרמי, כן, הוא מחייב על גרמה בנזקים. אבל לרוב השיטות גרמי חייב. טוב, אנחנו נעצור כאן, בפעם הבאה אנחנו כבר ניכנס לשיטת הרמב״ם בעניין הזה, ואולי גם ניכנס קצת למעמיד בהמת חברו. טוב, אז להתראות.
להתראות, תודה.
תודה רבה.